ואנחנו הגענו לעמוד רשפחת, כמובן, איזה שאלה. עמוד רשפחת, הדיבור והמחשבה בארץ ישראל. טוב, זה נושא שחוזר הרבה אצל הרב, ההפרש בין עולם הערכים הארץ ישראלי לבין של הגלות. העולם הערכים הארץ ישראלי יש לו משימה של קדושת החול. לעומת הערכים של הגלות, ששם יש הבדלה חתוכה מאוד בין קודש לחול, לא שיש פסילת החול, אבל נתינת ערך מועט. כלומר, החול הוא כלי שרת בידי הקודש. זה המצב בגלות. בארץ ישראל זה לא כך. בארץ ישראל יש פוטנציאל על כל פנים של קידוש הכל. בסדר? זה נקודה, יש לזה הרבה מקורות, ואנחנו רואים את זה במספר תחומים. למשל, מה שהרב אומר באורות, שככל שמתרבה הכוח החומרי של האומה, מתפשטת יותר נשמתה. שזה לכאורה שונה מהמשפט המפורסם בספר חובות הלבבות, ככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה חורבן. אז זה קצת כיוון אחר. אומר הרב, בחוץ לארץ אין מתגלה כמעט הערך של המעשה, ובארץ ישראל הערך של הדיבור, ובבית המקדש הערך של המחשבה. טוב, מאיפה הוא לקח את זה? בחוץ לארץ, במה היהודים עוסקים? במצוות. מה עם הדיבור? מתפללים אמנם. אבל התפילה חתוכה ממקורה. מהו המקור של התפילה? הנבואה. כן, הרי איך אנחנו מתפללים? הנביאים האחרונים אמרו לנו כיצד להתפלל. כשהם ראו שהנבואה עומדת להסתלק מן העולם, שזה סוף עידן הנבואה, אז הם חיברו לנו טקסט, הנוסח של התפילה, תפילת שמונה עשרה, כדי שנוכל להמשיך גם במצב של הפסקת הנבואה את הפנייה אל הבורא. עכשיו, זה מיוחד למכן לעולם שיש נבואה. כשאין נבואה בכלל, או אין פוטנציאל של נבואה, הדיבור הופך להיות יותר מכני, חסר משמעות במידת מה. בארץ ישראל יש ערך לדיבור, זה ארץ הנבואה. הנבואה זה הדיבור, הדיבור של הקדוש ברוך הוא בפי האדם. ומה עם המקדש? במקדש יש הערך של המחשבה. איפה ראינו את זה? יש הלכות שבקודשים מערבות את מחשבת האדם. למשל, מחשבת פיגול. כהן מקריב קורבן, אבל מה? הוא מתכוון, כשהוא מקריב את הקורבן, לאכול אותו מחר. הוא שכח שלא מדובר בקדשים קלים, אלא שמדובר בקודשי קודשים. קודשי קודשים נאכלים עד חצות. והוא חשב לתומו שהוא מקריב עכשיו קודשים קלים, ואז הוא אומר, את הבהמה הזאת, את הקורבן הזה, אני אוכל מחר. המחשבה הזאת פוסלת את הקורבן, הקורבן פסול. כן, הוא טעה בקומו, שעתו, וכדומה, זה פוסל את הקורבן. זאת אומרת שבקודשים יש מחשבה כמעשה. מה שאני חושב נחשב באותה דרגת מציאות כמו הדיבור או כמו המעשה. זה במקדש. כן, כלומר, רצה אדם לעשות מעשה ונמנע ממנו, כאילו עשה, כן, ברור. אז מה שאומר כאן, הרב, בחוץ לארץ אין מתגלה כמעט הערך של המעשה, בארץ ישראל הערך של הדיבור, בית המקדש הערך של המחשבה. מפני קדושת בית המקדש המתנוצצת בארץ ישראל, כדברי התוספות בפרק קודשי קודשים, שעיקר קדושת ארץ ישראל היא מפני קדושת בית המקדש, מתגלה קדושת המחשבה בכל ארץ ישראל. וגם בזמן הזה יש קצת רושם ממנה, כי קדושתן אף שהן שוממין. כלומר, מה זה קדושת ארץ ישראל? קדושת המקדש. טוב, האמת היא שפה נכנסים לשאלות גדולות. מתי, כלומר, קדושה ראשונה, קדשה לשעתה, קדשה לעתיד לבוא, בארץ ישראל, במקדש, בארץ ישראל. יש בזה הרבה דיונים, אבל התוספות אומרים שעיקר קדושה, בפרק קודשי קודשים, זה פרק במסכת זבחים, אומרים שקדושת ארץ ישראל היא בעצם תולדה של קדושת המקדש. זאת אומרת שבכל ארץ ישראל אני קצת במקדש. אני קצת במקדש. אגב, לכן גם התחזוקה של המקדש היא תלויה בין היתר ביבול של ארץ ישראל. אני מביא את הביקורים מארץ ישראל, מה אתה אומר?
זה
ההקלה
שהמשנה בכלים, מה היא קדושתה?
בדיוק, בדיוק. במה בא לידי ביטוי קדושתה? זה ברור. לא כמו... בדיוק. אני רואה שאתה בעניינים. כן, כלומר, עבור ליבוביץ' קדושתה של ארץ ישראל היא רק המצוות שבה. אז זה לא מחזיק מים. אז זה מה שכתוב כאן, שאם יש קדושה למחשבה במקדש, אז יש גם קדושה למחשבות בארץ ישראל. זה לא אותה מדרגה כמובן, אבל הרב אומר בכמה מקומות שהמחשבה של הצדיקים בארץ ישראל משנה את המציאות. נדבר גם על המחשבות שלו עצמו. הוא אומר, המחשבות שלי עתידות להפוך את העולם. כן, ברור. הוא אומר את זה, זה מובא בחד הרב. כן. הוא גם כותב שהוא צריך להילחם נגד המתנגדים. והמתנגד הראשי זה הוא עצמו, שאומר לו, מי אתה שתחשוב דברים כאלה? כן. טוב, אלו, מישהו שאל אותי פעם, האם אתה חושב שרק אתה צודק וכל העולם טועה? אז אני עניתי שזה מה שחושב כל אדם שיש לו דעה. כלומר, אם יש לך דעה, אתה ודאי אתה חושב שאתה צודק. ואתה חושב שמי שלא חושב ככה טועה, לא? זה ככה כל אדם שיש לו דעה. אבל יש פעמים הדגשה יותר חריפה של הדבר. ובחוץ לארץ, מתגלות התנוצצויות קטנות של אלו הערכים, הנעלמים. כמאן דחזה בתר קוטלה, מפני הציפייה הגדולה לתשועת השם, לבניין הארץ ולשיבת ישראל לארץ ישראל, ולבנות בית המקדש, הקשורה בעליון של ישראל. הרי כל ישראל מתפללים, עורגים לארץ ישראל כל השנים, גם במעמקי הגלות היותר קשה ויותר שחורה. השתוקקו לכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל מעמדם, אז משהו מארץ ישראל מתנוצץ שם. כשהרב קוק היה בישיבת וולוז'ין, שאל אותו הרב הנציב מוולוז'ין, איך אתה מרגיש בישיבה? ענה, כמו בארץ ישראל. עכשיו, זה היה בתקופה שהוא עוד לא ראה את ארץ ישראל. אבל יש איזה מין הערה, מרגישים. לכן יש כמה ביטויים כאלה, למשל, ירושלים דליטה, ירושלים דמקום, כל מקום שבו למדו תורה או שהיו חיים יהודים, אמרו זה ירושלים. אבל מה זה בא לומר? זה לא במקום ירושלים, זה בא לומר שזה השתוקקות ירושלים. שם זה נמצא. כן. או מקדש מעט, כל הביטויים האלה. לכל מי שמצפה יותר לישוע, היה כתוב כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. למה? יש לזה כמה מובנים. אחד המובנים, אם אתה מתאבל על ירושלים, סימן שירושלים חשובה לך. אז סימן שאתה כבר מחובר לירושלים, השלמה, האמיתית. אז אתה רואה בשמחתה.
אחרי שנים אנשים התאבלו על ירושלים ולא ראו בשמחתה.
ודאי שראו. הם ראו, הם הרגישו את זה. דבר נוסף, הם התגלגלו לפה. הרי זה אחת השאלות הגדולות. איך אתה אומר שיש גאולה לעם ישראל? מה עם כל הדורות שלא ראו? כן, התשובה היא שהם חזרו לפה.
זאת אומרת, ברוחני?
בגלגול. בגלגול, ברור. ברור, אם לא, זה לא מובן. הרי הגולה זה דור אחד, הנגאל זה דור אחר. אז מה הקשר ביניהם? אלא הכוונה שזה אותה נשמות. אספר לך סיפור. פעם היה... בליל שבת התארחו אצל בבא חקי. רבי יצחק אבו חצירה, עליו השלום. התארחו כמה אברכים. מה?
האח של
הבבא סאלי, כן. עליו השלום. אז הוא, בליל שבת, התארחו אצלו כמה בני תורה, שהתחילו לדבר נגד החילונים. בין היתר הם אמרו שהחילונים, בין כל החסרונות שלהם, שהם גם בריונים. בריונים. אז הבבא חקי הוציא את הגמרא בגיטין, הראה שהבריונים הם אלה שהחריבו את ירושלים. אז הוא אומר, הם החריבו את ירושלים. עכשיו הם באו כדי לבנות אותה. ברוכים הבאים הבריונים. עד כאן דברי קודשו. כן. לכל מי שמצפה יותר לישועה, ערכי הדיבור והמחשבה מתגלים לו יותר. אז ממילא זה ככה, זאת אומרת, אם יש קשר אורגני, ואתה אומר שהמחשבה המקדשית משפיע על ירושלים, על כל ארץ ישראל, והדיבור הארץ ישראלי משפיע על המעשים בחוץ לארץ. אז יוצא שהמחשבה והדיבור מקבלים איזשהו ערך גם בחוץ לארץ, לפי הקישור לארץ ישראל. אז ככל שאתה יותר מצפה לישועה, אז הדיבור והמחשבה שלך יותר משמעותיים. ערכי הדיבור והמחשבה מתגלים לו יותר, ומאתרים את ערכי המעשה שלו. יש בשולחן ערוך, אין פרק, אין סימן על הלכות לשון הרע. הגיע חפץ חיים, אמר, וואי, חסר פה משהו, בוא נכתוב ספר על הלכות לשון הרע, נקרא חפץ חיים. כן, אוהב ימים לראות טוב, נצרוד לשונך מרע וכו'. ואז נשאלת השאלה, למה בשולחן ערוך אין פרק על הלכות לשון הרע? הרי השולחן ערוך כותב הלכות הנוהגות בזמן הזה. מה זה בזמן הזה? זאת אומרת שבזמן הזה אין איסור לשון הרע. או, נאמר את זה ככה, או שזה אומר שאי אפשר להימלט מלשון הרע בזמן הגלות, או שממילא הדיבור לא כל כך משמעותי בגלות. חפץ חיים חי בסוף העידן של הגלות, מכין את הגאולה, כותב ספר חפץ חיים. ככה הרב ציודה היה אומר, שההשגחה העליונה שלחה את החפץ חיים לתקן את הפה של בני ישראל לפני הגאולה, בהחלט מתאים לתורת הקבלה שהפה כנגד מידת המלכות וכו', שהיא כנגד השכינה. זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, אבל במובן של זה שעסקו במחשבה, זה לא אומר שהמחשבה היא משמעותית. כן? המשמעות של המחשבה, המחשבה כגורם פעיל במציאות, זה בארץ ישראל. טוב, אז ועל כן נסמכו השאלות, פלפלת בחוכמה וציפית לישועה זו לזו. כן, גמרא במסכת שבת, שאלות ששואלים את האדם בבית דין של מעלה, שואלים אותו פלפלת בחוכמה, ציפית לישועה. אז אומר, זה כנראה שפלפלת בחוכמה זה המחשבה. איפה המקום האמיתי של פלפול ההלכות ופלפול המחשבות וכו'? במקום שבו יש ציפייה לישועה. כן, זה לעומת, למשל, הפלפול שהיו ביקורות על הפלפול. כן, בדורות הקודמים, שלפעמים הפלפול הלך למקומות לא מעשיים, חסרי, שבהם היה אפשר להגיד כל דבר. אז זה הייתה הגזמה. אבל מצד שני, הפלפול זה שאתה משתוקק לזה שהלימוד יהיה חי, אתה רוצה לברר את כל הצדדים שלו. תעניות כהדרכת מעבר. קפה. כן, אז גם פה העניין של היחס אל הגוף. אחד מהדברים שמצויים בספרות המוסרית שלנו, זה ענייני תענית. אם רואים, אדם רוצה לחפר על איזה חטא, יש תענית. איפה מצאנו מקור לזה? בתורה. יום הכיפורים. ועיניתם את נפשותיכם. יחפר על כל העוונות. ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם. זאת אומרת שהתענית, יש בה משהו שמחפר. למה? כי מה המקור של החטא? אומר הרמב״ם, היעדר הצמוד לחומר. כלומר, יש אחיזה של האדם, אחיזה יתרה בענייני חומריות, הוא נתן חשיבות גדולה מדי בחוסר שיווי משקל לחומר על פני הרוח, זה מה שמביא לחטא. בסדר? בדרך כלל. עכשיו, לכן התענית מנתקת את האחיזה של האדם, את האחיזה היתרה בגוף, ואז הנשמה יכולה בטהרתה להופיע, וזה תיקון. כמובן שזה אחרי תשובה וכדומה. כן.
איך זה שהוא נתן מקום בשביל ההיעדר שהוא צמוד לחומר, או בכך שהוא
ברגע שהאדם משקיע יותר מדי בחומר, אז ההיעדר הצמוד לחומר פוגע בנשמתו. כי אם האדם חי, חיים נשמתיים, אז אין לו מגע עם החומר, החומר לא מחטיא אותו. יש בעיות אחרות, כן? יש בעיות של מי שיש בו עודף רוחניות, זה סיפור אחר. אבל נדבר על המצוי, החטא המצוי, למשל, מדוע האדם מסוגל לאכול מאכלות אסורות? בגלל שהוא נמשך יותר מדי אחרי המאכלות. אם הוא לא כל כך נותן מקום לאכילה, אז גם מאכל אסור הוא לא יאכל. כן? כלומר, יש דבר פשוט. אז התעניות הן מנתקות את האדם מן האחיזה היתירה בחומר. עכשיו, יש כל מיני דרכות על תעניות נוספות, על כל מיני עבירות, ולפעמים תענית לזיכוך, זיכוך הנפש. עכשיו, זה לכאורה לא הדין, כן? ההלכה היא שאין הלכה שאדם צריך להתענות. חוץ מיום הכיפורים, מדאורייתא, אין שום יום אחר בשנה שבו צריך להתענות. אז פתאום אנשים התחילו תעניות. זה מובא בספר תהילים, שיש ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי, יש דברים כאלה. אבל אפשר לומר שהתעניות הן לא מטרה, אלא זו הדרכת מעבר. יש שלב בהתפתחות של האדם שבו הוא צריך לעבור דרך התענית, אבל זאת לא המטרה. זה באיזשהו שלב, גם האדם שהתרגל בתעניות צריך לזנוח את זה. אין יותר תעניות. למשל, בשבת אסור להתענות. זאת אומרת שיש כמין בחינה של עבירה מסוימת נגד הגוף, נגד שמחת החיים, שמחת הנפש. וזה מה שנאמר לגבי הנזיר, כן? וחיפר עליו מה שחטא על הנפש, איזה חטא נפש, שהוא צייר עצמו מן היין. מה?
לא
דייך
מה
שעשרה תורה. יש לא דייך מה שעשרה תורה, אבל יש יותר מזה, צייר עצמו מן היין. הרי אדם יגיד, אני לא רוצה יין, לא אוהב יין. זה נקרא צייר עצמו מן היין? לא. אלא צייר, הכוונה, הוא אוהב יין, אבל הוא מונע את עצמו בנזירות. אז זה אומר, צריך לחפר. מה עשית? כלומר, כאילו, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, לא טוב שעשית אותי. כן? מה פתאום למנוע? אז זה, אז הרב כאן מדבר, כן, על התעניות כהדרכת מעבר, והשאלה היא, איפה יש להרבות בתעניות, ואיפה יש למעט בתעניות? מה? הוא לא מתנגד לתעניות, הוא רק מסביר את המקום שלהם. כן. מה?
יש נזירים שהם חיו ככה...
כן, אצל הגויים. אצל הגויים יש מה שנקרא נזירות. אידיאל של הנזירות. זה אומר הרמב״ם, אלה שבאומה שלנו מתנהגים ככה, למדו מהגויים. הרב הנזיר. הרב הנזיר היה אדם מיוחד, שהרגיש צורך בדבר הזה, אגב, פעם הוא היה גם צמחוני. פעם הוא היה חולה, הגיע רופא, אמר, אתה צריך להפסיק לאכול בשר ולשתות אלכוהול. אבל הוא צחק, הוא אומר, אני אף פעם לא אוכל בשר, אף פעם לא שותה יין, והוא אומר לי, לא, בסדר, יש אנשים מיוחדים, השאלה היא, האם זאת הדרך? זאת הייתה דרכו המיוחדת, בסדר? היא לא נטייה נפשית כזאת. עכשיו, אבל זה ודאי לא הנזירות הנוצרית, שבה אדם לא מתחתן, לא דואג לפרנסתו, ועוד כל מיני דברים כאלה. ושם יש איזה מין מזוכיזם. כן, אצל הרב הנזיר זה לא היה כך. יש לזה מקום, לפעמים כהדרכה פרטית, ודאי שיש דבר כזה. טוב, אז על כל פנים יש תעניות, אבל זה הרב מדבר על תעניות כהדרכת מעבר, ואז נשאלת השאלה, מתי צריך להרבות בתעניות, מתי צריך למעט בתעניות. למשל, אצל חסידי אשכנז, זה כוונה לתלמידי רבי יהודה החסיד, רבי שמואל החסיד ורבי אלעזר רוקח, כלומר כל אלה הגדולים מתקופת בעלי התוספות, אז הם היו מרבים בתעניות. ואם עושים חשבון, מספר התעניות שהם יטענו בשנה, זה מגיע קרוב ל-200 תעניות בשנה. כן? כלומר, אם אתה מתענה, קודם כל, התעניות של ההלכה, יש 6 כאלה. אפשר לדבר על תענית בכורות, אתה מוסיף עוד אחד אם אתה בכור. וגם תעניות שני וחמישי, כל שני וחמישי. וגם יש כאלה שהיו מתענים בעשרת ימי תשובה. ואתה מוסיף גם... שובבים. ואתה מוסיף גם את התעניות... ערב ראש חודש. ותעניות של, יש כאלה שמדברים 40 תעניות בין ראש חודש אלול, לא, סליחה, בין 17 בתמוז ליום הכיפורים. בקיצור, תעניות, בוכתות של תעניות, זה מגיע ל-200 תעניות, מלבד תענית סתם ככה בשביל הכיף. כן, בסדר. היום לא מצאנו, חוץ מאנשים מיוחדים, למשל היה הרבי מאוסטרובצה, היה, אומרים עליו שהוא התענה 40 שנה. ולמה הוא התענה 40 שנה? כנראה שהוא הרגיש שהשואה קרובה. והוא עשה למנוע כמו רבי צדוק, התנא, שהיה מתענה 40 שנה לפני חורבן הבית, כדי שהבית לא יחרב. כלומר, יש לו סיבה לתענית שלו. אז... מה? בבסלי, מה פתאום? לא היה מתענה. בבסלי, כל פעם שהיה צריך לעשות תענית, היה מחפש איזשהו צדיק שזה ההילולה שלו, הוא עושה סעודה. מה אתה מדבר?
הוא היה אוכל
משבת
לשבת כמעט.
זה בסדר, אבל זה בגלל שהוא לא היה... אבל הוא היה מזמין אנשים לסעודה, כן, בסדר.
טוב, מה זה תשובת הקנה?
מה זה תשובת הקנה?
זה לא איזה משהו
ששבע
שנים עושים...
יש גם דברים כאלה. טוב, בואו נראה מה שהרב אומר. תעניות כהדרכת מעבר, מי שמוכשר לרוממות עליונה בהשגתו ובמידותיו ומעשיו לא נזדקחו לפי ערכו, הרי הוא שרוי לפעמים בבהלה ובעצבות גדולה מאוד, ואם גופו חזק, צריך הוא להשתמש בתעניות וסיגופים בתור הדרכה של מעבר. כלומר, הוא חש שהוא קצת יותר מדי אחוז בגסות הטבע, לא בהתאם למדרגתו. למשל, משה רבנו התענה 7 ימים לפני שעלה להר סיני. כן, ככה מובא בעבוד רבי נתן, שמשה נכנס לענן, במשך 7 ימים לא אכל. מדוע? הוא עוד לא עלה להר סיני, אבל למרק אכילה ושתייה שבו. אחר כך הוא עלה, זה מדרכת, קבל את התורה. עכשיו, לכן הוא אומר, צריך להשתמש בתעניות סיגופים בתור הדרכה של מעבר. זה כמובן במידה והוא בריא. הגוף שלו יכול להחזיק את זה. אבל אם גופו הוא חלש, צריך הוא להרחיב את דעתו ברוממות הקדושה ולהשליך על השם את יהבו. ואת כל טיפולו המוסרי המעשי, אחרי שבשמחה וטוב לבב ירצה ללכת גם במעשה ובמידות בדרך ישרה, ויוכל להניח את רוחו הגדול לשוטט במרחבים עליונים, לשיר שירי נועם מלאים גבורה נפלאה, גם במקום שלכאורה אין ידו מגעת שם. אומר הרב, אם אתה אחד שלא יכול להתענות, סימן שאתה לא צריך להתענות. אין, זה מכוון נגד ההנהגה של תלמידו הגדול, הרב חרלאפ. הרב חרלאפ היה בהתחלה תלמיד של רב אחר, הרב צבי מיכל שפירא בירושלים, וזה היה אדם שהיה מתענה כל הזמן, בקושי ישן וכדומה, אבל הוא היה אדם חזק מאוד, זה בכלל לא הפריע לו. אבל הרב חרלאפ היה אדם חלש, ברגע שלך בדרכי רבו נהיה חולה. והרב קוק היה צריך לעשות מאמצים רבים לחזק את גופו של הרב חרלאפ ולהסביר לו שלא מתנהגים ככה. בארץ ישראל צריך להיות חזק, צריך להיות בריא וכו'. כן.
גוף חלש זה
ההפך
מאחוז בגסות הטבע, נכון?
לא, 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 לא. יכול להיות שיש לו גוף חלש והוא מרגיש שהוא אחוז בגסות הטבע, אבל הוא לא יכול להשתמש בהיצע של התעניות. אל תשתמש בזה, זה לא בשבילך. כי אין קץ ותכלית לאור החסד האלוהי הפרוס על משיגי האמת, שהם הם מבקשיו ודורשיו. כי וי חשק ואפלתהו, עסק והוא כי ידע שמי. כלומר, אם אתה מאלה שיודעים את שמו של הקדוש ברוך הוא, שיודעים אותו, אז אתה לא צריך לדאוג, הקדוש ברוך הוא כבר דואג לך. יקראני ועיניהו, אמו אנוכי בשרחה לצובך בדיו, אורך ימים, אז ביעהו, והריו בשועתי. אז בעצם מה הוא אומר לנו הרב? זה תלוי מי אתה. יש אנשים שזקוקים לתעניות, וגם הם זה רק כהדרכת מעבר, ויש מי שאסור להם להתענות, אלא שהדביקות של השם, שלהם בשם היא מצד היופי של נשמתם. מה? נו. הוא יכול. אם הוא לא מרגיש את האחיזה היתרה של הגסות הטבעית. מדובר, לא כל אדם מרגיש את הגסות הזאת, את האחיזה הזאת של הגסות והצורך בזיכור. יש אדם שהוא זך מלכתחילה.
גם אדם שמרגיש את האחיזה הזאת, יש גם אדם חלש שמרגיש אותה. אבל הוא פשוט לא יכול להשתמש בעצה של התענית בשביל...
נכון. נכון.
מצאת אדם חזק, אנחנו כן נותנים את העצה של התענית, כמה שלא יהיה אפשר שהוא יעבוד על זה באסורה בלי תענית.
הוא יכול, גם בלי התענית. אבל לפעמים זה יותר קל. יותר קל לו לעשות איזה תענית, כמו שמשל תענית חלום. אומרת הגמרא, יפה תענית לחלום כאש לנעורת. כן? אתה שם נעורת ליד האש, נשרף. לפעמים זה שווה לו. שווה לו להתענות בשביל לקנות יותר מהר את המדרגה שאותה הוא רוצה. כן? אבל זה קצת מסוכן לפעמים. כלומר, מרוב תעניות, לפעמים אנשים יוצאים מהאיזון. גם זה צריך איזה בדיקה. כן. הוא לא מציע. לא יודע, אני חושב שיש לו על תענית דיבור בהמשך. לא, לא, מה יש...
זה בתענית דיבור,
אנחנו
שומעים שזה כמו
80
ומשהו.
זה מובא בספר קונטרס היחיאלי לרב יצחק אלפייה. אין לזה שום מקור קדום. מעניין. תחפש בארי איפה הוא מוזכר תענית דיבור. תחפש, נמצא. אולי. אני לא חושב שזה נמצא שם. כן, כלומר, תענית דיבור, זה דבר נחמד, רק צריך לדעת שזה חדש, זה מודרני כזה.
הרב נזיר הוא זה שהתחיל
איתו? לא, רבי יצחק אלפייה. עכשיו, זה נכון שיש אנשים שמרגישים צורך, זה דיברנו על זה, על מעמסת הדיבור. נכון, מפניכם. שהאדם צריך לחיות את החיים הפנימיים שלו. אז זה לא תענית. הוא פשוט לא בא לו לדבר. אז תתן לו להיות עם עצמו. משהו אחר. כבר צריך להיזהר מחשיבה מגית, שיש לך טריקים רוחניים. זה מתאים לגויים. כן, אצל הגויים יש טכניקה של מגע עם העולם הרוחני. אצלנו זה לא טכניקה, זה מתחיל מהכרה מוסרית. ההכרה המוסרית מתרגמת אחר כך בטכניקות. אז זה לא מתחיל עם זה. זה כמו למשל, ביום פורים, אני ראיתי את זה, יהודים שותים יין. ראית את זה? למה הם שותים יין? כדי להיות שמחים או בגלל שהם שמחים? בגלל שהם שמחים הם שותים יין. אם אתה שמח רק בגלל ששתית יין, זה שזה חיסרון. זה לא מהותי. זה לא. כבב, תענית ורצון. עיקר כבדות ההשגה הוא על ידי מה שהרצון אל הטוב ולשלמות נחלש על ידי פגמי המידות והאבונות. כן, זה דבר ברור. מי שיש לו עבירות, אז ממילא הוא מחליף השקפת עולם. כי במיוחד בדברים שקשורים לקדושת הברית, אבל בכלל. ברגע שהאדם יתרגל לעבירה, אז העבירה נושאת בקרבה תפיסת חיים שונה. אז כן, עיקר כבדות ההשגה הוא על ידי מה שהרצון אל הטוב ולשלמות. נחלש, אתה לא כל כך רוצה את הטוב, אתה לא כל כך רוצה את השלמות. טוב לי בעולם בינוני. מה גורם לזה? נחלש על ידי פגמי המידות והאבונות. ובאמת, ראוי להתענות כדי להטיש את כוח הרע שבחומר, מה שהרמה מכנה הידר הצמוד לחומר, המונע את הרצון מלעלות במעלותיו. אבל צריך לשקול גם כן את הכוח הרוחני והגופני, אם הוא מסכים לזה. כלומר, שוב, אזהרה, אתה רוצה להתענות, תבדוק אם הרופא מסכים, תבדוק האם הנפש שלך מסכימה. הנפש. לפעמים אדם, בגלל התענית, יכול להגיע לכעס. כן, יש תעניות על הכעס. אז אדם מרוב תעניות, אז הוא גם כועס. כן, הוא עצבני. אל תתענה, אל תעשה טובות, תאכל. ככה תהיה רגוע. כן? אתה יודע שהכוח הרוחני מסכים לזה. בכל אופן, כן, בין שאדם יכול לזכך את עצמו על ידי תענית בין שלו, אין להתייאש מעליית הרצון. למה? כי הרצון הוא ראשוני באדם. כלומר, הרצון איננו תולדה של הכוחות, הוא המקור של הכוחות. לכן, גם אם הרצון נחלש, אפשר להעלות את הרצון על ידי הרצון.
הרצון הוא המקור של
הכוחות? כן.
של האדם?
כן.
של הרצון בכלל?
של האדם. האדם, מה נקודת המוצא של האדם? איפה היא מתחילה הזהות שלו, האישיות שלו? מהרצון. כן, זה דבר שהוא לא כך פשוט, אבל כשאני אומר אני, מה זה אני? זה האן שלי, נכון? אני. החיריק יוד, זה אומר שזה שלי. אז אני, זה האן שלי. מה זה אן? כיוון. לאן אתה הולך? אז זאת אומרת, אני, הכיוון שלי, בעברית, רצון. כלומר, מי אני? אני הרצון. ממילא, גם אם אני חש חולשה ברצון, אז צריך לזכור שהרצון איננו תלוי בכוחות החלשים או הכבדים שמכבידים על הרצון, כי הרצון קדם. כן, אז אפשר לחזור לטהרת הרצון על ידי הרצון. כן.
אן זוהי מילה רשמית או ש...
ודאי שזאת מילה רשמית. לאן אתה הולך? נכון? המילה אן, כן. כן, היא מילה רשמית, היא עברה את כל המבחנים, זה נרשמה הכל. טוב, מה? עליית הרצון, הכוונה שהרצון מתרכז בכיוון נעלה. כן? יש אדם שכל מה שמעניין אותו, הוא רוצה מכונית. אפילו יש לו תוכנית והכל זה. זה מה שחשוב לו, זה הרצון. יש אדם שרוצה מכונית, כי ככה הוא יוכל לעשות כל מיני דברים שהם לשם שמיים. אז זה עליית הרצון. זה אותו רצון לכאורה, אבל זה משהו אחר לגמרי. יש, היה גוי אחד בשם דקארט. הוא אמר שאנחנו מוגבלים מצד התבונה ובלתי מוגבלים מצד הרצון. כלומר, הרצון יכול לרצות עד אינסוף. זה מאוד מעניין, הדואליות הזאת שבנפש האדם. כי השכל מוגבל. אבל הרצון איננו מוגבל, אני יכול לרצות בלי סוף, אפילו לא יודע מה אני רוצה, אבל אני רוצה. כלומר, זה הגעגוע המטאפיזי. כן.
אז למה זה מה שמגדיר את האדם ולא השכל ולא התבונה?
כי יש אנשים בלי תבונה, אין אנשים בלי רצון.
ומה?
אני ראיתי אנשים בלי תבונה.
ומה יותר נעלה?
מה יותר נעלה? הרצון.
למרות שהרמב״ם...
למרות שהרמב״ם מדגיש את החשיבות של השכל אחרי הרצון, כן.
אחרי הרצון?
בוודאי. בספר שמונה פרקים, פרק שני, הרמב״ם דן בשאלה איפה יש מצווה ועבירה. ואז הוא אומר, יש מצווה ועבירה במתעורר ובמרגיש, אין מצווה ועבירה בזן ובלא סליחה, בזן ובמדמה, אין שם מצווה ועבירה. ולגבי הכוח השכלי, יש בו מבוכה, ואני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה, לפי אמונת דעה בטלה, או אמונת דעת אמיתית. בסדר? זאת אומרת שיש רצון שקודם לחוכמה ובינה. כתר קודם לחוכמה ובינה, גם לפי הרמב״ם.
שהיא זו שמאפשרת את הדין בין אמונת דעה אמיתית ובין...
כן, זאת אומרת שאתה לא יכול לומר, אני הגעתי למסקנה אמונית, כזאת או אחרת, בגלל שהשכל חייב. כי השאלה היא, איזה נתיב בשכל בחרת? ובחרת בנתיב מסוים שהמסקנה שלו כך וכך. יכולת לבחור נתיב אחר שהמסקנה שלו אחרת. זאת אומרת שהרצון קודם לחוכמה. זה אגב, מבואר היטב בספר שלי על שמונה פרקים, על הפרק השני. מה אתה אומר?
זה
מערער את הרצינות של השכל, השאלה אם זה מערער אותו לחלוטין. כי הרמב״ם אומר, יש בזה מבוכה. מה זאת אומרת מבוכה? מבוכת הפילוסופים. שאם הם יכירו בזה שהרצון קודם לשכל, אז זה יבטל אצלם את כל ערכו של השכל. בעוד שאצלנו אנחנו אומרים לו, זאת מתנה לא שלמה, אבל מתנה. כלומר, זה ניתן על ידי בעל הרצון, ברוך הוא, לבעל הרצון האנושי, שמשתמש בשכל.
אבל משתמש בו...
מתוך ידיעה זה מוגבל אותו. נו, מה יש? וכי זה חדש לך שהשכל מוגבל? על ידי חיבור הרצון והשכל. יש בספרות של ימי הביניים, הרבה פעמים אתה רואה דע והאמן. אז דע או האמן? אלא יש דעת של המאמינים. וכל אופן, אומר הרב, בכל אופן אין להתייאש מעליית הרצון, ואפילו כשנשארים כמה פגמים שלא ניתקנו, בין במידות בין במעשים, צריך לצפות לחסד השם ולתשועה עליונה, כי טוב השם כי טוב ישר השם ויורה חטאים בדרך. כלומר, גם החטאים, כלומר אנשים שחוטאים, יש הוראה, כלומר הקדוש ברוך הוא מוביל אותם בדרכם אל תיקון העוונות. קרבה דמחלה, מלחמת האוכל. קרבה זה מלחמה, מחלה האוכל, האכילה, מלחמת האכילה. זוהר. קו זין. כשמזדמן הדבר וצדיק עובד, שיסוד חפצו התדירי הוא התעלות החיים להורה האלוהית, להשלמת הכל, והשלמת העדן של מקור הכל, העושה תדיר נחת רוח ליוצרו, בהרגשתו, בשכלו, בדעתו ובפעולותיו, אם להט הרצון המקושר באיזה קשר עדנה, עם הבהמה, הבהמות הטבעית, נטע מדרכו הסלולה, והנטייה הגופנית ניצחה בית התעסקו בפועלה הגופני בייחוד בשעתה דמחלה שהיא שעתה דקרבה, את אשר נגשים כוחות החיים הרוחניים עם הכוחות הבהמיים בהתגלות פעולותיהם, מיד אחרי הסעודה שב הוא מתקדש למפרע. מרים את הנטייה אשר הושפלה, וזרמי החיים אשר נטו אל ארץ תחתית והתקשרו עם יחוסיהם, מתרוממים בשובם לשמי רומם בעוד רכוש גדול של ערכי חיים עמוקים מן ים. כלומר, פה אנחנו לומדים את התפקיד החשוב של ברכת המזון. האדם אוכל ויש התגברות של הבהמות על אישיותו. אני אדם, נזר הבריאה, נשמה יש לי. עכשיו אני תלוי בחתיכת לחם. עכשיו לא רק זה, הלחם טעים. ואז היסוד של הבהמות הולך וגובר בקרבי. הפכתי להיות חתול, הנובר באשפה. או נמר, יותר מכובד, נכון? אבל יש פה איזה בעיה. כלומר, זה קרבה דמחלה. מצד, הרי כתוב בתורה שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא הסביר לו בשביל מה הוא נברא. נכון? איך הוא הסביר לו? נתן לו מצווה. ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר, נבראת בשביל לאכול. זה דבר תמוע, כי הרי אצל בעלי חיים, הם אוכלים גם בלי לקבל על זה מצווה. הקדוש ברוך הוא לא ציווה על החתולים לאכול, ואילו האדם צריך ציווי מיוחד כדי לאכול. בעוד שיש גם נטייה טבעית, גם בלי הציווי האלוהי, האדם היה אוכל מן הסתם. אלא זה בא לומר שיש באכילה יסוד אידיאלי. במילים אחרות, אנחנו לא אוכלים בשביל לחיות, אנחנו חיים בשביל לאכול. עכשיו, למה זה ככה? כי על ידי האכילה אנחנו מרוממים את כל הבריאה כולה אל מדרגתנו, מדרגת האדם. אשרי התפוח שהפך להיות דברי תורה. לפני שאכלתי את התפוח, הוא היה חתיכת צומח, שזה דבר מכובד, אבל לא משהו נעלה כל כך. עכשיו אני אכלתי אותו, הוא הפך להיות אדם. התפוח התעלה. עכשיו, אם מכוח התפוח הזה אני מסוגל גם לומר דברי תורה, או ללמוד תורה, או להתפלל, או כל דברים כאלה, אז אפשר לומר שהתפוח הפך לתפילה, או דברי תורה. או, אז אם כן, יש משהו מאוד אידיאלי, מכל עץ הגן אכול תאכל. מכאן הסוד של ההדרכה של האימהות היהודיות, תאכל בני תאכל, שהיא כל כך מרכזית בהוויה של האימא היהודיה. כן? כלומר, זה, בוא תאכל. עכשיו, למה זה ככה? זה לא כמו חתולה שמניקה את גוריה. יש פה איזה ניצוץ של ההכרה שהכל מתעלה דרך האדם. אגב, כמה צריך לאכול? מכל עץ הגן אתה צריך לאכול הכל. וכשתגמור לאכול, אז מה תעשה? אז העולם כולו נכנס בתוכך. כבר אין הבדל בינך לבין העולם. אתה כבר גדול ושמן כמו העולם כולו. עכשיו, הדבר הזה, דבר שקרה לכל אחד מאיתנו בשלב של הלידה. הרי העובר ברחם אמו הוא קטנצ'יק, מיקרוסקופי. ויש דפנות, זה גבולות העולם שלו. אבל בחודשי ההיריון, העובר הולך ואוכל את עולמו. עד שמגיע איזשהו שלב שבו העובר ועולמו אחד. ואז מה הוא עושה? יוצא החוצה. ואז הוא מגיע לעולם יותר גדול, לרחם עצום, שאותו הוא צריך לאכול כולו. ואחרי שהוא יגמור לאכול את כל העולם, הוא יעבור לעולם הבא. כלומר, כל פעם אנחנו עוברים ממסגרת מצר לרחב. או מן המצר קראתי, אני במרחב. אז גם, אז זה לפי זה שהאכילה יש בה יסוד, אידיאלי ממש, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בבית המקדש. למה אתה רוצה את בית המקדש? אתה רוצה לעלות לארץ ישראל, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה, וגם בתוך ירושלים, בתוך בית המקדש, אתה מביא את האדם השלם, שבמקום השלם אוכל סעודה שלמה. יש אפילו הלכה, אם יש לך קורבן לאכול, אסור לך להיות רעב. כלומר, אם אתה רעב, לפני שאתה אוכל את הקורבן, לך לקיוסק פה באמירי, תאכל, קח פחית, ואחרי זה תלך תאכל את הקורבן. כדי שהקורבן לא יבוא כדי למלא איזשהו צורך בהמי שבאדם, אלא מצד הערך האידיאלי של אכילתו. אז גם פה, לכן גם קורבן פסח נאכל על הסובה. אתה צריך לאכול אותו כשאתה סביע. אבל את המצה אתה צריך לאכול את האבון. המצה ממלאת אותך, במיוחד שהיום כזית הפך להיות קילו. כן, מה אתה אומר?
סתם, בדיוק על זה, זה לא חשוב אולי, אבל בשבת צריך לאכול
את האבון. כן, נכון. ולכן יש סעודה שלישית. סעודה שלישית היא הסעודה האידיאלית. כן? כלומר, הסעודה הראשונה הוא שנייה אדם אחד. בסדר, כל הכבוד, אבל מה עם סעודה שלישית? שזה מראה שאתה עם מסירות נפש, במיוחד בשבתות חורפיות. נכון? על זה נאמר, ורצה ואכליצנו. אכליצנו זה רפאנו. אנחנו צריכים רפואה. למה? כי אכלנו יותר מדי. אלא מה? האכילה היתרה היא המחיר שאתה משלם בשביל להוסיף קדושה בעולם. אז זה מה שהוא אומר כאן. אני שוב חוזר עכשיו לכל זה. יש אחרי שאדם, אם כן, נטע אל הבהמות היתרה, לפעמים זה משתלט עליו, אז יש צורך להעלות את עצמו על ידי ברכת המזון, על ידי דברי תורה וכדומה, ואז יוצא שזה שהוא נטע אל הבהמות הופך להיות אידיאל, כי אז הוא מעלה את אותם ארצות תחתיות שהוא ביקר בהן, הוא מעלה אותם אל הקודש. בסדר? כל זה כתוב בפסקה שקראנו, נקרא אותה שוב. כשמזדמן הדבר. מה קרה? כשמזדמן הדבר וצדיק עובד, שיסוד חפצו התדירי הוא התעלות החיים לאורה האלוהית.
מה זה עובד?
עובד השם. כן? כלומר, בעלי העיון נקראו בעלי העבודה אצל הקדמונים. למשל, בספר מערכת האלוהות, אז הוא קורא למקובלים בעלי העבודה. כן? יש אנשים שמחשבתם היא מחשבה שפועלת במציאות, כמו שדיברנו לפני כן. ואז יוצא שהוא עובד, כשהוא חושב. כשיזדמן את הדבר וצדיק עובד, שיסוד חפצו התדירי הוא, התעלות החיים לאורה האלוהית, להשלמת הכל והשלמת העדן של מקור הכל, העושה תדיר נחת רוח ליוצרו, זה מה שמעניין אותו בחיים. בהרגשתו, בשכלו, בדעתו ובפעולותיו. אם להט הרצון המקושר באיזה קשר עדנה, כלומר עדיין, עם הבהמות הטבעית, נטע מדרכו הסלולה. מה זה עם להט הרצון? להט זה חום. להט החרב המתהפכת. כלומר, יש בקצוות של עבודת הצדיק אחיזה של הקליפות. זה הלהט. כן, אז מה?
למה אחיזה בצוות מתחום?
כי זה שורף. זה מחלה. כן?
למה דווקא בקצוות?
כי במרכז של ההכרה האדם מוגן. האדם שולט בעצמו. אבל בקצוות של ההכרה יש מקום שבו תשומת הלב נחלשת. כן? אז אם לתרצה אותה מקושר באיזה קשר עדנה עם הבהמות הטבעית, נתן מדרכו הסילה. והנטייה הגופית ניצחה בעת התעסקו בפועלה הגופני. בייחוד, בשעתה דמחלה, שהיא שעתה דקרבה, עת אשר מתנגשים כוחות החיים הרוחניים עם הכוחות הבהמיים. פה המאבק. בהתגלות פעולותיהם, אז מה צריך לעשות? מיד אחרי הסעודה, שב הוא. הוא מתקדש למפרע, מרים את הנטייה אשר הושפלה וזרמי החיים אשר נטו אל ארץ תחתית, והתקשרו עם ייחוסיהם, מתרוממים בשובם לשמי רומם. בעוד רכוש גדול של ערכי חיים עמוקים עניים. כלומר, בסופו של דבר יש רווח. כלומר, המפגש עם הבהמות של עצמו יש בו צער, יש בו נפילה. אבל אחרי שאדם מעלה את עצמו, אז הוא גם מעלה את אותם מקומות שהוא לא היה מבקר בהם, אלמלא הנטייה הבהמית הגופית שהשתלטה עליו. כך שיוצא שהוא בבחינת בעל תשובה שהוא גדול יותר מצדיק גמור. מה, זה לא הצדיק העובד. הצדיק העובד הוא אדם שכל עניינו להוסיף הערה בעולם. ניצוצות החיים שבאכילה, תפחת, מה?
השלמת העדן של מקור הכל. כלומר, לעדן את המקור, את אלוהים, זה הכוונה?
להשלמת הכל והשלמת העדן של מקור הכל. לא, הוא רוצה להשלים את העדן. העדן זה עולם הבא. כלומר, זה העולם המושלם. הוא רוצה שאותו עולם מושלם תהיה לו הופעה במציאות.
איך זה נכנס במילים?
כי הוא רוצה להשלים את העדן שהוא מקור הכל. כן? שהוא מצוי במקור הכל. ונהר יוצא מעדן. הגמרא אומרת, מה זה עולם הבא? זה עדן. לא היו שם עדיין. עדן, משון עדיין, עדיין לא היינו שם. ניצוצות החיים שבאכילה. טוב, זה דבר קלאסי, שיש ניצוצות. מה זאת אומרת, יש ניצוצות? ניצוץ, הכוונה, שברים של אור. יש בתורת הקבלה מושג של שבירת הכלים. כלומר, העולם שלנו הוא לא עולם ראשוני, לא דף חלק, אלא אנחנו על גבי עולם קדום יותר, שאנחנו צריכים לתקן אותו מנפילתו. כלומר, העולם לא פשוט. מה זה העולם הקדום? זה שהכלים לא יכלו לשאת את האורות, נשברו הכלים, ואז יש לנו שברי כלים, וניצוצות של אורות בתוך השברי כלים, ואז יוצא שבכל מציאות יש קצת, נגיד, נקרא לזה ערכיות, המוקפת בהרבה זבל. בסדר? והתפקיד של בעלי עולם התיקון, הצדיקים המתקנים, זה לבוא במגע, דרך נפילה מסוימת, דרך ירידה אל עולם הקליפות, להעלות משם ניצוצות. וכאן הסכנה של הצדיקים. כי אם אתה יורד אל עולם הקליפות, לך תדע, אם הם לא ישאבו אותך, יגידו, או, יופי שבאת, תישאר פה. כן?
זה שבר, כן?
כן, זה שבר שואב. הקליפה שואבת. כמו שלמשל, אם יש לך פרי, יש לך תפוז. אז מכוח מה הקליפה של התפוז חיה? במיוחד, אחרי שכתבת את התפוז ממקורו. אז היא חיה על חשבון הפרי. מצד שני, היא קליפה השומרת על הפרי. כלומר, יש תפקיד אמביוולנטי. יש צד חיובי בקליפה, יש צד שלילי בקליפה. מה עושים עם קליפות של תפוזים? יש שתי אפשרויות. או שאתה זורק את הקליפה, כי אתה רוצה את התוך, או שאתה עושה מזה ריבה. אם אתה עושה מזה ריבה, זה מפסיק להיות קליפה. זה הופך להיות הפרי עצמו. יותר מזה, הופך להיות מעדן. אתה צריך להוסיף הרבה סוכר, לבשל את זה, אבל בסוף יש לך משהו נעלה. עכשיו, יש שני סוגי עבודות של הצדיקים ביחס אל התערובת של טוב ורע שבמציאות. העבודה הקלאסית של הצדיקים זה העלאת ניצוצות. אתה מעלה ניצוצות. על ידי כוונה. כוונה להתאחד עם הניצוץ. הניצוץ ממתין בכיליון עיניים שיבוא איזה צדיק להעלות אותו. מתי יבוא לידי ויוכלני. וזה העבודה של, זה מין עבודה של הפרדה. אבל יש גם עבודה של מעלה עולמות, שזה מדרגה יותר קשה, יותר קשה להשיג אותה, של העלאת המציאות בבחינת ריבה של הקליפה של התפוז. כן? להעלות את הדבר לשורשו, ואז ממילא הוא מפסיק להיות מר, הוא מתמתק. טוב, פה הרב מדבר על המדרגה הפשוטה של הצדיקים, ניצוצות החיים שבאכילה. זה היסוד של עריכת שולחן אצל האדמו"רים, הטיש. כן? זה גם כן העיקרון הזה, שבתוך האכילה בקדושה של הצדיק, אז הוא מעלה את הניצוצות, ולכן המצטרפים אל אכילתו מתעלים יחד עמו. שאלה. אבל פעם אמר לי מקובל אחד, למה הם עושים את זה? שאם כבר הצדיק מעלה, אז שיאכל את הכל. כן. מה אתה אומר?
שירה. שירה
טובה.
גם שירה, אם יש להם עלייה,
אז הציבור אוכל.
אוכל את השירה, אם זה עלת עולמות, לא...
הם מעלים את העולמות. זאת אומרת, הציבור גדול יותר מאדמור לפי זה. יפה. כן. תשובה יפה. כן, מה אתה אומר?
אם הניצוץ לכאורה יודע שאפשר להכין עלינו ריבה, אז למה שהוא...
הוא לא רוצה להישאר בקליפה בכל מקרה. לפחות שיעלו אותו, אחרי זה יעשו ריבות. כן, טוב. ניסוצות החיים שבאכילה, הם הינם עלולים להישפל ולרום. התפילה, התגלות הרצון המקורי להטוב המוחלט ברום קודשו, כשהיא מתייחסת אל המזון, הרי מרימה את ערך הניסוצות ההם כולם, ובהתאחדות החיים שלהם עם מוצר חיי האוכל עולה היא האבוקה הקדושה בשלהבת מהירה ומחממת חום קודש לכל קושת וכל טוב לאור באור החיים ולצרר בצרור החיים את השם אל העולם ולהמשיך משפע אור טובו חיי נועם וקודש לכל ערכי החיים כולם בכל חליפותיהם הזמנים והנסחים. כלומר זה לא נעצר באכילה אלא כל תחומי החיים אצל מי שיודע להעלות ניצוצות באכילה, אז כל תחומי החיים כולם מזמינים את הניצוצות שלהם להתעלות. עכשיו השאלה, עד איפה זה מגיע? כן? כלומר, יש עומקי קליפות שלא תמיד קל להעלות משם ניצוצות, ולכן יש רתיעה, במיוחד אצל הגאון מבילנה, מעצם הפעולה הזאת. כלומר, עדיף לאדם לשמור על טהרתו מאשר ליפול אל מקום נמוך. למשל, הבעל שם טוב אמר שאם באים לאדם ערעורים לא טובים בתפילה, אז זו הזדמנות להעלות אותם. כלומר, כאילו הביאו לך איזה ניצוץ, תעלה אותו. הגאון מבילנה אומר, באים לך ערעורים בתפילה, תפסיק להתפלל. כן? כלומר, תפסיק להתפלל, זה יעבור, תמשיך להתפלל. זה הדרכה, הייתי אומר, פדגוגית שונה לגמרי, אבל היא גם בעלת שורש תיאולוגי. כן? האם כדאי לך להתעסק עם הניצוצות האלה שנמצאים במעמקי הקליפה? הגיעו מזה לדברים קשים בעם ישראל, למשל השיטה השבתאית, שהיא חשבה שצריך לכתחילה ללכת אל הקליפות, ולעשות עבירות לכתחילה על מנת לעלות משם את הניצוצות, אוי ואבוי. טוב, אז, אבל... בכל זאת, מה אומר הרב כאן? מי שיודע להעלות ניצוצות, אז הוא מעלה ניצוצות לא רק מן האכילה, האכילה היא רק, אתה אומר, תרגול. תרגול לקראת הכל. מה?
בתור, אני
חושב
שאני לא יודע להעלות ניצוצות, אז אין לי איזשהו עלייה באוכל, אני לא...
אז אתה תעשה את זה בשבת. כלומר, כל אחד מישראל בשבת הוא אדמור. כי הרי יש מצווה לאכול בשבת. בסדר? אחרי סעודת מצווה וכדומה. תלמיד חכם נקרא שבת. כלומר, גם חיי החולין שלו הם שבת. אז אצלו אין בעיה. כן. או שתאכל את השעיריים של, של הרבי. כן. יש ניצוצות חיים בעולם. אגב, זה במובן יותר רחב, זה נמצא אצל האומות. כן, מאז מגדל בבל, האנושות התפצלה. אז כך שהזהות האנושית המקורית כבר לא נמצאת. ואז מה עושה עם ישראל? אדם אתם. אז מסתובבים בין האומות להעלות את הניצוצות משם. בסדר? מה? כן, זה אחת הסיבות של הגלות. להעלות את הניצוצות. למשל, החידה כותב שכל הניצוצות שהיו בבבל, בימי האמוראים, כבר הועלו. לכן הוא אומר, אין שם תלמידי חכמים. בימיו לא היו שם. אחר כך היה בן איש חי וזה, אבל... אומר, נגמר. אומר אותו דבר, התורה הייתה פעם בצרפת, בימי בעלי התוספות. נעלם, נגמר. למה? ליקטו את הניצוצות. כלומר, יש איזה סיבוב ליקוט ניצוצות בעולם, כשגומרים, מביאים אותם לארץ ישראל. היום בארץ ישראל, למשל, יש סוגים שונים של יהודים. הייתי אומר ככה, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. יש יהודים באמריקה, ברוסיה, בצרפת, בתימן, במרוקו, יש יהודים בכל מיני מקומות. מה יש פה בארץ? יש מרוקאים, צרפתים, רוסים וכו'. זאת אומרת שכל אחד מביא איתו את הרושם של, של הזהות האנושית שעשתה אותו. כן, הרי מה עשה יהודי אחד לאשכנזי והיהודי השני לספרדי? שניהם יהודים. אבל זה הגוי שאצלו הוא חי, שעשה אותו שונה. ואז יוצא שכל הגויים באים לכאן. וזה כתוב בספר יחזקאל, שארץ ישראל עתיד לבוא היא מאוספת מעמים רבים. איזה ביטוי על מלחמת גוג ומגוג. מאוספת מעמים. ואז יוצא שכשיש נגיד מתח בין עדתי בתוך מדינת ישראל, מדובר בגוי פולני וגוי מרוקאי שרבים דרך שני יהודים. כדי לשחזר את הזהות האנושית המקורית. אז גם פה יש העלת ניצוצות. בסדר? מה? 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 מה?
הוא דו כיווני אבל, נכון? זאת אומרת שגם אחרי שהעלו ניצוצות, אפשר להוריד אותם. זאת אומרת, זה יכול ליפול עוד הפעם.
למה להגיד את זה? למה להיות פסימי? למה? למה? למה?
אולי אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהעלו, אולי אנחנו לא יודעים שהם גם ירדו.
לא, לא, מעלים, מעלים הכול. ביטשן, גנקשן.
מה?
זה אותו דבר. לכן יש 70 חברי סנהדרין כנגד 70 אומות העולם. אז זאת אומרת שיש קשר בין כל אחד מחברי הסנהדרין, כל אחד מקבל אומה. אתה מקבל את ארצות הברית. הנה, זה, תפל בארצות.
זה לא ציור שאמריקה תבוא לפה.
אני יודע שיגיעו לפה גם כן. זה לא הארץ שלהם, אבל יבואו לשלוח משלחות. גם אנחנו היינו אצלם, וזה לא הארץ שלנו, אצלם. טוב, אנחנו נעצור כאן, כי הגיע הזמן של סוף השיעור. זהו, אין מה לעשות. שלום.